טוב, אז נתחיל. אז אנחנו נמצאים עדיין באור המקיף של רחל אמנו, שיום פטירתה בי"א בחשוון בשבת יצא השנה, ועדיין רבים רבים זורמים לקבר רחל בשעות האלו. אני אגיד לכם את האמת, כשאני נכנס לקבר רחל, אני מרגיש כמו, אותה תחושה כמו בחדר לידה. כלומר, לא באמת שייך. כשנמצא גבר בחדר לידה, התחושה הכי חזקה זה ששמע, זה מקום של, פה מקום של אמהות, של נשים, של אחיות. גבר הוא כזה תקוע, לפחות אני מרגיש כזה תקוע שם, לא שייך, לא. גם תמיד נראה לי שהאחיות מסתכלות עליי בכזה מין מבט, נו, אתה מעדיף, אתה מסתובב לנו כאן, מעדיף את החב, בסדר, לא נגיד לך לעוף, אבל באמת אתה לא שייך לפה. אז באמת ככה, זה משהו ככה מאוד מאוד נשי, וגם זה התחושה בקבר רחל, שלי לפחות. זה גם, מיטב ידיעתי, המקום היחיד בארץ מהסוג הזה שעזרת נשים גדולה פי שלוש מעזרת גברים. הגברים מצטופפים שם, יש להם איזה פינה, אבל עזרת נשים וקבר רחל היא גדולה. זה מקום של אמהות, זה מקום של אחיות, זה מקום של נשים. הפרוכת, קבר רחל, בצד של הנשים זו הפרוכת של הקלה, נאוה אפלבוים, שם יקום דמה, שנהרגה בליל... לילה לפני יום חתונתה, יחד עם אבא שלה, דוקטור אפלבאום, שהיה יהודי דגול, הוא זה שהקים את כל מערך רפואת החירום בירושלים, טרם, שאתם מכירים פה, זה שלו. כלומר, זה רעיון שלו, הוא הקים את המוקדים האלה, והיה מנהל חדר המיון גם בשערי צדק. כל פנים, אז מהשמלת קלה שלה, עשו את הפרוכת בקבר רחל. אז זה ככה תחושה מאוד מאוד חזקה. בחסידות מדברים על זה שרחל היא האם, וזה יום האם. כשהיינו ילדים היה יום האם, לא יודע אם אתם זוכרים את זה. אחרי זה הפכו את זה ליום המשפחה, ועכשיו בסימן הטרנדיות שלה, כי יש הרבה משפחות חד-הוריות, החזירו את זה להיות יום האם עוד פעם, אבל יום האם האמיתי זה היום של רחל אמנו, שהוא היום המ"א מתחילת השנה. היום האם הוא י"א בחשוון. אנחנו ננסה קצת ביחד ללמוד על הדמות של רחל דרך הפסוקים המפורסמים בירמיהו למד א', כשחלק ניכר מהדברים שאני לימד ביחד שמעתי מהרב יעקב מדן. אז הפסוקים הם פסוקים ידועים. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. הוא אמר, אדוני, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. פסוקים האלה, מי לא מכיר אותם, הלחינו אותם, יש הרבה לחנים שלהם וכו' וכו'. ובכל אופן, אנחנו רוצים לשאול, על מה בדיוק רחל בוכה? כן? כשרחל מבכה על בניה, על מה מדובר? מה הסיטואציה שבגללה רחל בוכה? וממילא, מהו פשר הנחמה שהקדוש ברוך הוא מנחם אותה, ולמה דווקא רחל היא הבוכה, ולמה דווקא הקדוש ברוך הוא מנחם אותה ישכר לפעולתך, למה דווקא רחל, למה לא לאה, למה לא שרה וכו' וכו'. אז המדרש המוכר והידוע, ודרך אגב, עוד שנייה אחת לפני שנתחיל, קבר רחל, המקום קבר רחל, הוא מקום שמוזכר בתנ"ך. איפה? לא, אז זה... לא, אז זה לא מוזכר בתנ"ך, זה סיפור האירועים. אז זה יעקב אומר ליוסף, אני בבואי מפדן מתה על הרחל, והקבריה שם בדרך אפרתי בית לחם וכו' וכו'. אבל איפה זה מופיע מאות שנים אחר כך? בתור נון צדיק. בתור נון צדיק. כמעט 800 שנה אחר כך. יודעים? בספר שמואל, כאשר שמואל מושח את שאול בפרק י' ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקר ויאמר עלו כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד בלכתך יום מעימדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך וכו' וכו'. זה פעם אחת. ובתורה כתוב נכון, איך כתוב בתורה? עוד שנייה, בואו נמצא גם את הפסוק בתורה, שנהיה לנו מול העיניים. כשרחל מתה, אז יעקב, מה הוא עושה? הוא קובר אותה, נכון? איפה? וכתוב בדיוק, ותמות רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית לחם, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. כתוב בתורה עד היום. עד היום זה עד היום. י"ב בחשוון תשע"ג. אז עד היום, 900 שנה אחר כך, שמואל, ספר שמואל, זה 900 שנה, כן? 400 שנים שני ישראל מהולדת יצחק במצרים, ועוד 400 שנים עד בית ראשון, זה בערך 800-900 שנה. הכתוב מציין את מצבת קבורת רחל, ואנחנו יודעים שדרך בית לחם, זה מצבת קבורת רחל עד היום. אנחנו יודעים את זה. אז, ורחל בקברה מבכה על בניה. מענה להינחם על בניה כינן. על מה בדיוק יבוכה רחל אימן? מה הסיטואציה? אז אנחנו כולנו מכירים את המדרש שרחל בוכה על, על, על הבנים הגולים, הבנים הגולים אחרי חורבן בית ראשון, אלא שהמדרש הזה פתח פולמוס מאוד מאוד גדול לגבי המיקום של קבר רחל, מפני שהבנים הגולים מירושלים, אם הגלה אותם, כשהגלה אותם מלך בבל, הכיוון שלהם הוא לכיוון צפון, כן? צפון, ורחל היא קבורה בדרום בכלל. אז יש כאלה שלכן רוצו לזהות את קבר רחל בצפון, אבל ודאי שקבר רחל הוא בדרום, במקום שאנחנו מציינים אותו היום. אז לכן זה בעצם פותח כאן עוד אפשרויות להבין את הפסוק הזה, כמו הרבה מאוד פסוקים בנביא, שהם ניתנים להתפרש בכמה וכמה רבדים בעת ובעונה אחת. כלומר, כמה... אז פירוש אחד הוא ממש רמוז בפסוק עצמו. אנחנו נצטרך להבין מתי הוא קרה, אבל הוא רמוז בפסוק עצמו. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. כשאני מנסה לבודד כאן שלוש מילים, מענה להינחם ואיננו, מי עולה לכם בראש? איפה המילים האלה מופיעות עוד פעם? יוסף. יוסף. וימען להינחם, על מי נאמר? יעקב. יעקב ומען להינחם על יוסף. איננו, על מי נאמר? יוסף, איננו. ושמעון, איננו. ואת בנימין, תיקחו, עלה היו כולנה. מענה להינחם איננו, מדבר על יוסף. מילת קוד. כן? רחל בוכה על יוסף. עוד ראיה, כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. כן? אז אפשר להבין, נהי בכי תמרורים, אפשר להבין שרחל, הבכי תמרורים שהפסוק מדבר עליו בהתחלה, זהו הבכי של רחל. אבל אפשר להבין שלא. שיש בכי תמרורים כלשהו, וכתגובה לבכי הזה, גם רחל עונה בבכי משל עצמה. רבותיי, אם אתם לוקחים את ספר בראשית, ומנסים לעבור על כל הפעמים שיש בכי בספר הזה, יש, אם אני זוכר נכון, יש 11 פעמים בכי בספר בראשית, מתוכם 7 אצל יוסף. יש, הראשון שבוכה זה עשיו, אברהם, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, זה אומנם תיאור, אבל כן, כן. אברהם בוכה, עשיו בוכה, יעקב בוכה, ויבכותו אביו, אבל אחרי זה יש 7 בכיות שכולם יוסף. ושם זה גם התיאורים החזקים ביותר, הוא לא יכול לסוף להתאפק, ויבכ, שם בסביב פרשות, ויש מקץ ויגש, יוסף הוא זה שבוכה. אז יכול להיות שהתיאור כאן בפסוק מתאר בכי של יוסף, בכי תמרורים, כן, תמרורים של, של, של יוסף, וכנגדו הבכי של האימא. כמו הרבה מאוד פעמים, כל מי שיש לו ילדים יודע את זה, שכשאתה שומע את הילד שלך בוכה, זה מיד, קודם כל, מיד מזהים את זה, רגע, זה שלנו, הילד בוכה, ואז מיד האימא, האימהות מיד מגיבה בבכי שכנגד. אז יוצא שרחל בוכה על יוסף. והיא באה בשביל טענה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לה, אל תדאגי, יש שכר לפעולתך. מה פשר הדו-שיח הזה? אז יש ספר מאוד מאוד מעניין, יש לי אותו בבית, נראה לי שקצת קשה להשיג אותו, הוא קצת נדיר, נקרא ספר הישר. זה אוסף מדרשים או אגדות על, 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 על ספר בראשית, ש... על, 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 כן, על הכל, ספר מאוד מאוד מעניין. ויש בו מדרשים שאין במקומות אחרים. מתואר שהוא נמצא, שהוא נמצא ב... הספר הזה נמצא באיזה מקום באיטליה, שם קיצור, יש ספר כזה. ושם בספר הזה מתואר שכשיוסף נמכר בשכם, בעמק דותן, ולוקחת אותו שיירת ישמעאלים לכיוון מצרים, ממילא איפה, איפה הם עוברים בדרך? עוברים דרך בית לחם. אז שם מתואר שהשבאים נתנו ליוסף, או שיוסף ניצל איזה חוסר תשומת לב שלהם, יוסף רץ ובוכה על הקבר של אמא שלו, תראי מה עושים לי, מוכרים אותי לעבד. ובעקבות הבכי של יוסף, רחל בוכה אפי על, על, על בנה, כי איננו, והיא ממענת להינחם על יוסף. פתחו רגע סוגריים, תכף נחזור לעניין הזה, אבל תפתחו רגע סוגריים, המען להינחם הזה הוא חשוב מאוד מאוד. יש פעמיים וימען בספר בראשית. פעם אחת, וימען להינחם של יעקב. פעם שנייה, וימען של יוסף, שהוא עם אשת פוטיפר. שהיא כדברה עליו יום ויום ולא שמעה עליה, וימען. הימען ואשת פוטיפר, הוא ימען, יש עליו טעם מיוחד, של שלט. וימען, כן? אומרים, החסידות, שפת אמת ועוד, שהסיבה של יוסף היה את הכוח למען ולסרב לאשת פוטיפר, והיא כי אמרה אליו יום יום ולא שמעה אליה, כן? זה בגלל שיעקב מען להינחם. אם יעקב היה מתייאש מיוסף, היה מתנחם עליו, היה, יאללה, הלך יוסף, מת, לא היה ליוסף את הכוח לעמוד. העובדה שיעקב לא התנחם, זה כמו איזה מין שלשלת שנשלחת מיעקב ומצליחה להחזיק את יוסף, את יוסף בחיים. בסדר? סגור סוגריים. חוזר חזרה לפרק שלנו. בעצם מה הטענה של רחל כלפי הקדוש ברוך? יוסף רץ לקברה של רחל ובוכה, ואז רחל באה בטענה כלפי הקדוש ברוך. מה הטענה? אומרת רחל הקדוש ברוך, איך יכול להיות שאני, שהגעתי למדרגה הגבוהה ביותר באחווה שיכולה להיות, כי נתתי את בעלי, את יעקב, נתתי אותו לאחותי. וכשרחל, אני רק רוצה שנבין מה רחל עשתה, כשרחל מסרה ללאה את הסימנים, היא לא ידעה שיעקב, לא סטיפה, כנס טיפה. היא לא ידעה שיעקב יסכים לעבוד עוד 7 שנים יחד איתה. היא לא ידעה את זה. היא לא ידעה את זה. אף אחד לא הבטיח לה את זה. היא מבחינתה, זהו. מסרה את כל עולמה, את יעקב, את החלום, את האפשרות להקים בית עם הצדיק הזה. היא מבחינתה ויתרה ומסרה את הכל לאחותה. עד רבה, הגיוני היה שיעקב, יהיה לו איזה תרעומת על כך שרחל רימתה אותו, החליפה לו את גילתת הסימנים, והוא יגיד לו, טוב, אז עכשיו אני... כזאת מסירות נפש עצומה שיש לרחל ברמת האחווה, הכל כדי שלא תתבייש אחותי. אומרת רחל הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שאני הייתי כזאת אחות ועם הבן שלי זה מה שיעשו איתו האחים שלו? דרך אגב, הרב קשר מביא בתורה שלמה שרחל ולאה היו תאומות זהות, מה שמסביר את היכולת להחליף ביניהם. אבל עוד מה שמביאים זה שכשרחל גילתה ללאה את הסימנים, היא בעצם לא גילתה לה שהיא מגלה לה את הסימנים. אתם מבינים? הסימנים בין רחל ליעקב היו 3. חלה, נידה והדלקת הנר. אלה היו הסימנים. יעקב סימן, סיכם, רחל תשמעי, לבן רוצה, אבא שלך הוא רמאי, כדי שנידה שזה את ולא אחותך, התאומה הזהה, שתגיעי לאוהל, תדליקי את הנר, לפני כן תתבלי במקווה, וכשתהפיך את החלה, תפרישי חלה מן האיסה. ככה נידה שזה הסימנים, זה הסימנים הסודיים בינינו. בסדר? עכשיו, לאה, רחל רואה שלאה, לבן הולך להחליף, ולאה הולכת להיכנס, ומיד יעקב יגלה, כי היא לא תדליק נר, והיא לא תפריש חלה, והיא לא תתבוא לפני כן במקווה. אז היא אומרת ללאה, היא אומרת ללאה, תשמעי, אני רואה שאבא רוצה להחליף אותנו וכל זה. נראה לי שאם תדליק נר ליעקב, זה נורא ישמח אותו. ונראה לי גם שאם תפיש שם איזה חלב, ותשים איזה חתיכה בצד, נראה לי שהם אוהבים את זה ככה. וכדאי לכם לטבול לפניכם במקווה, נראה לי שהוא... ככה, מההיכרות שלי עם יעקב, זה נראה לי שזה ישמח אותו. היא לא מגלה לה שאלה הסימנים המוסכמים בינה לבין יעקב, כדי לא לבייש אותה. וככה בעצם לאה חיה חיים שלמים בסוג של אשליה, שהייתה פה איזו נעימות, וחשוב שזה רחל, אבל בסוף, אבל זה מקומל בזמנם שמי שמתחתן זה בהחלטה של האבא, אז חשבו רחל, נהיה לאה, בסדר. אבל לא שהיה זה הסכם סודי, זה מסביר את הפסוק, כשראובן מגיע מהשדה ומביא את הדודאים, רחל מבקש את הדודאים מראובן, נכון? אז מה לאה אומרת לה? המעט, קחתכת אישי, ולקחת גם את דודאי בני, זה פסוק שאפשר להגיד אותו. איך לעם יזה להגיד לרחל, המעט כחתכת אישי? הרי רחל נתנה לך את הסימנים. ההסבר היחיד לפסוק הזה זה העובדה שלאה לא ידעה שרחל נותנת לה את הסימנים. כלומר, רחל היא ביטלה את עצמה לגמרי לטובת אחותה, באחווה עצומה, שמרה סוד במשך עשרות שנים ולא גילתה ללאה, אולי אפילו לאה עד יום מותה לא ידעה את זה. את הוויתור העצום שרחל עשה. אנחנו מוכנים לוותר לחבר, אבל אנחנו גם רוצים שהוא ידע מזה. בוא, אתה יודע, איזה... מה עשיתי בשבילך? זה ככה משמעותי. אבל גם לוותר וגם שלא יודעים מזה. אז רחל באה בטענה לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שאני עשיתי כזה ויתור עצום, שאני הבאתי את רמת האחווה לרמה הגבוהה הגבוהה ביותר, וזה מה שעושים לבן שלי, האחים שלו. איך זה יכול להיות? על זה היא בוכה. כן. מדרש. מדרש אומר, כן. שלושה סימנים עשר לה, ככה מדרש אומר. חלה, נידה בדלקת הנר. מה שהוא ראה, אצל מי? אצל אמא שלו. אצל רבקה. רבקה, כתוב אצל יצחק, ויביאה, האוהל לה שרה אמו. רש"י אומר, כל עוד שרה הייתה, היה נר דולק, מערב שבת לערב שבת, והייתה ברכה בעיסה, והיה ענן קשור על האוהל. מתה שרה, זה? התחתן עם רבקה, חזרו כל הדברים האלו. יעקב רואה את רבקה. כן, אלה הוא משהו רואה בבית, שהם... מפרישים חלה וטובלים במקווה ומדיקים. זה הסימנים שהוא מוסר לרחל. חלה נידה בדלקת הנר, כן. 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 אומר הקדוש ברוך הוא לרחל, מניק הולך מבכי ועינייך מדמעה, יש שכר לפעולתך. יש שכר לפעולתך. מה השכר? זה נכון שהאחים של יוסף מתנהגים איתו נורא והיום. אבל את כל האחווה שאת נתת ללאה, היא לא הולכת, היא לא חוזרת ריקם. אלא האחווה הזאת תבוא לידי ביטוי אצל מי? אצל יוסף, אצל יוסף בעצמו, בדיוק בשני הממדים הללו. מפני שיוסף, כן, איך כתוב בפרשת מקץ? ויבואו אחרי יוסף עשרה. כל האחים נקראים על שם יוסף. יוסף בסופו של דבר, למרות שהם גמלו אותו רעת החטובה, הוא זה שעשו כל הזמן לדאוג שתהיה אחווה בין האחים, וליצור את האחווה הזאת. זה ממש המעשה של רחל, מכיוון שיוסף גדל על ברכיה של אמו רחל, והוא שמע את כל הסיפור, הוא כן אולי שמע את הסיפור הזה, את הסוד הזה, אז יוסף, האחווה אצלו כל כך חזקה, עד כדי כך שהוא, למרות שהאחים עושים לו מעשה נורא והיום, הוא לא מוותר על האחווה. איך אבא שלו שלח אותו ואמר לו, לך נראה את שלום אחריך ואת שלום הצון והשיבני דבר, ועד שיוסף לא יכול להגיד לאבא, יש שלום בין האחים, הוא לא חוזר. הוא לא חוזר לאבא שלו. יוסף עשו כל הזמן בלדאוג שתהיה אחווה בין האחים, פעם אחת, ופעם שנייה המדרש אומר שכל ימיו של יוסף הוא שמר את הסוד. ולא גילה לאבא שלו שהאחים אחרו אותו. ככה המדרש אומר. שיעקב, יכול להיות שברוח הקודש הוא ידע, אבל יעקב היה בטוח שבאמת תפסו אותו בדרך, ישמעאלים, ומכרו אותו וכל זה. וזו הסיבה שיוסף לא התייחד עם אביו אחד על אחד, כל ימיו תמיד הוא לקח איתו את הבנים שלו, כדי שהוא לא ישאל אותו מה קרה איתך, ואז הוא יאלץ לשקר לו. כל ימיו יוסף היה שומר סוד. ולא גילה לאבא שלו מה באמת קרה איתו. אומר הקדוש ברוך הוא לרחל, את בוכה על יוסף, אבל באמת, מניק הולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך, מה שאת עשית לא חוזר לכאן. ומה שאת עשית הוא זה שבסופו של דבר ייתן ליוסף את הכוח לתקן ולאסוף את המשפחה כולה ביחד. אז לכן, כה אמר אדוני, כל ברמה נשמע נהי בכי, תמרו רחל מבכה על בניה, מענה לנחם על בניה כי איננו. פעם ראשונה מי זה? זה על יוסף, על מכירת יוסף. טוב, זה פירוש אחד. פירוש שני, זה ממש על פי הפשט. מי זה הבן שהוא איננו מבחינת רחל? לא, יוסף רחל זכתה לראות, גם לגדל אותו. בנימין. בנימין, בדיוק. כלומר, יש כאן איזשהו בכי של רחל, על כך שיש לה בן, האמת שבניה כי איננו, אם אתה מחבר את המילים, זה נהיה בן עוני. כאילו בן עוני, אפשר להגיד, רחל קוראת הרי לבנימין בן עוני. בן עוני זה, אפשר לפרש, הבן של הצער שלי, כן? של זה, וגם הבן שהוא בן שאיננו לי. לי, הוא קיים, אבל לא לי. כי אני לא אזכה לראות לא בברית שלו, ולא בבר מצווה שלו, ולא בחופה שלו. אנחנו יודעים שהמוות של רחל השפיע מאוד על בנימין. הוא קורא לילדים שלו על שם הדבר הזה, נכון? שיש לו, שהוא לבד, אני יחיד, אני בלי אמא, והוא בלי אמא, וכו' וכו'. אז אפשרות שנייה להגיד שרחל בעצם בוכה על מי? היא בוכה על בנימין. וגם הבכי הזה הוא סוג של טענה. מפני שרחל, כל ההתאבות שלה זה, הרי נולד לבן אחד, היא קוראת לו על שם הבן השני. יוסף, יוסף השם לי, בן אחר. כל ההתאבות שלה זה להעמיד שני בנים יעקב אבינו. הבן השני, כנראה ידעו, ובנימין זה גם הבן האחרון, הבן האחרון הוא זה שמשלים את י"ב השבטים, בחינה מאוד מאוד מיוחדת. כן, טוביה. יוסף ובנימין, שניים, נכון?
כן.
זה מה שהיא רוצה.
חשבתי שני יוסף.
לא, יוסף, ואז עוד אחד יהיה בנימין.
בנימין.
כן. אז יש לו טענה כלפי הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שאני כל כך השתוקקתי לעוד בן, ובסוף אני לא אזכה לגדל אותו. מה? אנחנו יודעים על זה. וכל כך אנחנו מבינים מה זה בניה. בניה זה כנראה גם יוסף וגם בניינים. איננו יכול להיות גם הטעיה של רבים. כאילו המם נופלת, איננו. כן. עכשיו, זה יכול גם להיות שבעצם זה הולך ומתפתח. על בניה כי איננו, זה לא רק על בנימין הבן הפרטי, אלא זה גם השבט בנימין. כן? כלומר, אומרת רחל, אני כל כך התאמצתי כדי ללדת עוד בן ליעקב. כמה טרחה טרחתי, ויש מקום אולי אפילו להגיד שרחל לקחה לעצמה סוג של סיכון, וזה שהיא יצאה לדרך, מפני שהדרך כידוע היא ממעטת את הפריה ואת הריבייה, הדרך זה לא מקום להיות בו כשאתה בהיריון, ויש בכלל מקום להגיד שהסיבה שרחל ילדה ובנימין מת זה בגלל הדרך, ואז היא אולי היא ילדה לפני הזמן, היה לה מה שנקרא צירים מוקדמים, והיא ילדה לפני הזמן, ולכן היא מתה בלידתה. אז רחל באה בטרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שמה, שאני כל כך התאמצתי על בנימין ואני לא אזכה לגדל אותו, ובתוך הטענה הזאת היא גם בעצם באה טענה, איך יכול להיות שבמשך ההיסטוריה של עם ישראל כמעט קורה מצב שמה? ששבט בנימין נכחד. על בניה כי איננו זה גם על שבט בנימין, שהוא כמעט איננו בפילגש בגבעה. כתוצאה מאיזושהי תקלה, לא משנה כרגע מה הסיבה, איך התגלגלו לזה, כמעט נכחד שבט מישראל. וכשכמעט נכחד שבט מישראל, והשבט הזה הוא בעצם בנה של זרעה של רחל, אז היא באה בטענה כלפי הקדוש ברוך הוא, על בניה כי איננו, איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שלא זכית לגדל את בנימין? איך יכול להיות ששבט בנימין כמעט נכחד? וגם כאן הקדוש ברוך הוא אומר לה, מיני קולך ביבכי, ואלייך ואימא, היא השכר לפעולתך. מהו השכר? השכר הוא כזה, זה, אומנם זה קשה, זה שכר שהוא קשה והוא כבד, אבל אנחנו הרי מחפשים, אתם איתי? אתם איתי? אתם בסדר? הכל תקין? חם לכם? אתם רוצים מזגן? הכל בסדר. הרי כל, תשימו לב, כל המתח בתוך בית יעקב הוא בעצם הרי בין האימהות, נכון? בין בניה של רחל לבין בניה של לאה. וכל ה... תקווה של יעקב וכל גם תפילות של יעקב זה שהבית שלו יהיה בסופו של דבר בית אחד, שיהיה יתקיים בו הפסוק שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. אחדות. בסופו של דבר איזה שבט האחדות מתקיימת בו? הוא זה שמבטא אופן מושלם ביותר את האיחוי, את האיחוי של בני שתי האימהות. שבט בנימין. גם בנחלה, נכון? שבט בנימין יש לו לשון יוצאת מתוך בנימין ונכנס לתוך יהודה. זה ממש מעורבב, כאילו, גם בנחלה, גם בערבוב האוכלוסייה, נכון? וגם בעבודה שאנחנו יודעים שבעצם ממלכת יהודה מורכבת ממה? מיהודה ובנימין. למה זה קורה? זה קורה מפני שבנימין הוא גדל בלי אימא. מי שמגדל אותו בעצם זה יעקב. כן? כלומר, בנימין הוא בנה של רחל, אבל הוא בעצם גדל בלי אימא. הוא גדל אצל יעקב, אז הוא נהיה איזה מין גורם שכולם שייכים אליו. האימהות, כל אחת, אנחנו רואים בפרשות של האימהות, כל אחת היא כאילו מנסה לעשות, למשוך אליה יותר. לאה אליה, זה אליה, הכל. אבל ברגע שנולד בן ואין לו אימא, אז הוא באופן טבעי נהיה מה? גורם מחבר. זה בנימין. אז אומר יעקב לרחל, תדעי לך שכר לפעולתך. ילדת בן, ואת לא זוכה לגדל אותו, נכון, את לא זוכה לגדל אותו, אבל דווקא בגלל שאת לא תהי, הילד הזה, הבן הזה, הוא יהיה גורם מאחד. גורם מחבר. גורם מאחר בין כל השבטים. ונכון, אמת הדבר, בתוך הגלגולים ההיסטוריים, מתרחש מצב שבו, מה, שבו כמעט בני בנימין, כמעט מושמדים, אבל דווקא מהמשבר הזה, מה קורה שם? זה המקום שבו מותרים שבטים לבוא זה בזה, זה המקום שבו נשמדה מבנימין אישה, ולכן כל השבטים נותנים את הנשים שלהם, כי בדרך כלל באופן טבעי, למרות שהאיסור החיתון בין שבטים הוא רק לדור הנכנסים לארץ, אבל מהדור אחר כך, מותר לכל אחד להתחתן עם גם שבט אחר, אבל בטבע הדברים, תימני, לוקח תימנייה, כאילו, כל אחד עם המרוקאים, כל אחד עם השבדן, עם שבדן, בטבע הדברים. רק שבט בנימין, בגלל הפילגש בגבעה, בגלל האילוץ הזה, קרה שכל הגברים משבט בנימין, כל אחד מהם לקח אישה, מאיפה? משבט אחר, כי איך כתוב בספר שופטים, אתם זוכרים, נכון? אתם זוכרים או לא? בספר שופטים כתוב, האסון הזה, האסון הגדול, ויאמרו בני ישראל, מי הנה, ויאמרו, למה אדוני אלוהי ישראל הייתה כזאת בישראל, יפקד היום מישראל שבט אחד, וינחמו בני ישראל אל בנימין אחי, ויאמרו, נגדה היום שבט אחד מישראל, מה נעשה לנו נותרים? ואנחנו נשבענו באדוני לבלתי תת להם מבנותינו לנשים, ואז כאן עושים, הנה, ואז הנה, זה הפסוקים, וישלחו כל העדה, בסוף ספר שופטים, כל העדה, וידברו אל בני בנימין, אשר בסלע רימון, ויקראו להם שלום. וישוב בנימין בעת ההיא, ויתנו להם אנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד, והעם ניחם לבנימין, כי עשה אדוני פרץ בשבטי ישראל. ויאמרו, זקני העדה, מה נעשה לנותרים לנשים? כי נשמדה מבנימין אישה, ואז פותרים את הבעיה, על ידי חג השם בשלום יאמא. אמא, אנחנו לא יכולים לתת, אבל אתם, בני בנימין, לכו תערבו בקרמים, ותחטפו לכם נשים. והדבר הזה גם האמת, רבוז כאן בפסוקים בספר ירמיהו, קצת לפני כן, בתחילת הפרק, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל לתעדית ופייך ויצאת במחול משחקים, עוד איתי קרמים בערי שומרון נתון נוטים וחיללו, כי יש יום קראו נוצרים בער אפרים, קום ונעלה ציון אל אדוני אלוהינו. אז יש מקום להגיד שהמחול הזה, על תיתי קרמים הזה, זה בעצם רומז לאותו מחול של בני בנימין. אז יוצא שבעצם השבט היחיד ששבר לחלוטין את השבטיות כתוצאה מטראומה, אין ספק, כתוצאה מתקלה חמורה מאוד, אבל השבטיות נשברה בו. ולבני בנימין יש נשים מייבש גלעד, יש נשים מכל אותם בנות שחוגגות בחג השם בשילו, באים בני בנימין ולוקחים להם אישה. השבט שבעצם מייצג את האחדות הגדולה ביותר בתוך שבטי ישראל, זה שבט בנימין. אז אומר יעקב לרחל, אומר הקדוש ברוך הוא לרחל פעמיים, אני מתאם פה דו שיח דמיוני, כן, לא שזה כתוב, אבל יש שכר לפעולתך. גם העובדה שאת נפטרת, ובנימין גדל רק עם אבא ולי אמא, תרמה לאחדות המשפחה. כי בסופו של דבר, יהודה, שהוא מבני בניה של לאה, הוא זה שערב את בנימין, דווקא בגלל שלבנימין אין אימא, והוא כך צמוד ליעקב, אז זה מכריח את יהודה מבניה של לאה לערוב את בנימין עד הסוף. וגם המשבר הגדול הזה של בני בנימין בספר שופטים, בסופו של דבר מביא לאחדות גדולה מאוד, ובסופו של דבר, לפי דעתי, זה הסיבה שהמלך הראשון שעומד לעם ישראל, הוא מבני בניה של רחל משבט בנימין. כי מלך חייב להיות לא שבטי, הוא חייב להיות מאיזשהו מקום כללי, כלל ישראלי, הוא לא יכול להיות זה, והראשון, השבט היחיד, שעדיין, שנמצא במקום הזה, ששבר את השבטיות, זה שבט בנימין, ולכן המלך יעמוד משבט בנימין, ומה תהיה הפעולה הראשונה של המלך? לא. קראנו. הפעולה הראשונה של המלך תהיה לפגוש שני אנשים שבאים מקבר רחל. כי אתה מלך בגללה. אתה, שאול, מבני בניה של רחל, מבנימין, מלך בגלל האמא. כן. אתם מבינים? אז כל ברמה נשמע, נהי בכית המורים רחל מבקע על בניה, על יוסף ועל בנימין, כי איננו, ובשניהם הקדוש ברוך הוא עונה לה, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב וכו' וכו'. אפשרות שלישית, שקשורה יותר לפשט הפסוקים כאן בספר ירמיהו, בעצם מדברת על כך שרחל, המשך הפסוק, אולי נקרא כאן את המשך הפסוקים, שמוע שמעתי אפרים מתנודד, יסרטני ויבשר, כעגל לא לומד, השיבני והשובה, כי אתה אדוני אלוהי. כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי יבדי ספקתי על ירך, בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד, על כן אמו מהאלו, רחם הרחמנו נאום אדוני. כן? אז מדברים כאן על אפרים. אפרים זה שם כולל לעשרת השבטים. כשרוצים לדבר על עשרת השבטים, גם במיוחד בספר ירמיהו, אומרים אפרים, כי אפרים הוא בעצם השבט המרכזי מעשרת השבטים. אז אפשרות נוספת להגיד שרחל, אפשרות שלישית להגיד, שרחל בעצם בוכה על מי? על גלות עשרת השבטים. מה? כן. על גלות עשרת השבטים, שמתוכה, מתוך עשרת השבטים, כן? אז הם מחולקים ליוסף, שהוא מחולק למנשה, שמחולק לשניים, חלק בשומרון וחלק בגולן, ולאפרים. כלומר, רוב המרכיב, תוציאו מעשרת השבטים את בנימין, שהוא יחד, בוא נגיד ככה, בנימין, יהודה ושמעון הם בנחלת שבט יהודה, נכון? אז עם כמה נשארנו? לוי הוא לא חלק מהסיפור, אז גם. אז נשארנו כבר עם שמונה שבטים בלבד, נכון?
איפה זה נחלת שבט יהודה?
שנייה.
יש פה בארץ.
איפה מה? אנחנו כאן, כל מי שכאן היום נקרא יהודים. אז אני אומר, יהודה, שמעון, לוי ובנימין, הם בעצם בממלכת יהודה, נכון? נשארנו עם שמונה שבטים. מתוך השמונה שבטים האלו, יש לך שניים וחצי שבטים שהם בכלל בעבר הירדן המזרחי, והם כנראה גולים לפני כן. ראובן גד, נכון? אז נוריד אותם, נשארנו עם שישה שבטים. מתוך השישה שבטים שנשארנו, אז הם מורכבים מפעמיים מנשה, חצי פה וחצי שם, ומאפרים. כלומר, השישה שבטים האלה, 50% מהם, זה מבני בניה של רחל. וזה החצי הדומיננטי. כי יהושע הוא מאפרים, ואחאב, ועומרי, וכל אלה, הם כולם מבני אפרים. אז לכן, מסתבר הדבר שרחל בוכה על גלות עשרת השבטים. על בניה כי איננו, וזה איננו. כי גלות עשרת השבטים, הם כאילו, יהודה גולה וחוזר, אבל עשרת השבטים, ממלכת ישראל חרבה ולא קמה. אז היא בוכה, איך יכול להיות? נהי בכי תמרורים, רחל ובקהל, מענה לנחם על בניה, כי איננו, איפה הם? אומר הקדוש ברוך הוא גם פה לרחל, מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, יש שכר לפעולתך. המדרש אומר שירמיהו הנביא, הוא הלך להחזיר את עשרת השבטים. זה הפסוקים שקראנו לפני, שמופיעים לפני כן. כה אמר אדוני, רנו לי יעקב שמחה, תקשיבו טוב, וצהלו בראש גויים, השמיעו הללו ואמרו, הושע אדוני את עמך את שארית ישראל. הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתי מירכתי ארץ. בם עיוור ופיסח, הרב ויוללת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. בבכי יבואו ותחננים מובילם, הוליכם אל נחלי מים, בדרך ישר לא יקשתו בה, כי הייתי לישראל לאב, אפרים בכורי הוא. הקדוש ברוך הוא מתנבא נבואת, ירמיהו מתנבא נבואת נחמה על אפרים. מי ישיב את עשרת השבטים? אפרים. למה הם שווים? כי רחל לא מתייאשת מהם. גלות עשרת השבטים, בניגוד לגלות יהודה, שבט יהודה, שזה גלות שנבעה מעבירות, אבל הקשר אל, 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 אל הקודש מעולם לא היה מוטל בספק, גלות עשרת השבטים זה גלות תודעתית, גלות מנטלית, אנשים שהתנתקו לגמרי. מי מחזיר בתשובה אנשים שהם מנותקים לגמרי? אנשים שהמוכין שלהם סתומים. מי שמחזיר בתשובה זה רחל אימנו. זה הלב. זה בכי של אימא. יש חזרה בתשובה על ידי תורה של אבא, על ידי תורה, על ידי תלמוד תורה, על ידי מוסר. יש חזרה בתשובה שהיא על ידי בכי של אימא. היא לא מדברת רחל, היא לא מסבירה, היא פשוט בוכה. היא בוכה, והבכי הזה נוגע באנשים הרחוקים ביותר, בעברים, בפסחים, בכל הקהל הגדול שנידחים הרחק הרחק בארץ צפון. אז אפשרות שלישית לדבר על הבכי של רחל אמנו, זה על על העניין הזה של הגולים התודעתיים. כן, זה גלות עשרת השבטים, או כל אלה שגם אחריהם, שמתרחקים מאוד מאוד מעם ישראל, ורחל בבכי האימהי שלה מחזירה אותם. רחל קבורה בדרך. ולהיות קבור בדרך זה להיות מוכן לא להגיע למטרה. בכל מקום בתנ"ך, המקום שאדם קבור זה המשימה שלו, זה תכלית חייו, זה הוא. כל אדם רוצה להגיע לאיזושהי מטרה, רחל אין למטרה. היא מוכנה להיות בדרך. במובן מסוים זה האב טיפוס של היידיש המאמה, כן? האמא היידיש היא כאילו, לא אכפת, העיקר שלה, לילדים יהיה, כן? לא תמיד זה בריא, לא תמיד זה טוב, אבל העיקר ש... רחל היא מוכנה להיות בדרך כדי שכל אלה שנמצאים בדרך, כל אלה שנמצאים עבודים בדרך, שתלויים ועומדים בין תחנה לתחנה, יהיה מי שיתפלל עליהם, יהיה מי שיכוון עליהם. הנה גם הפרוכת שתלויה בקבר רחל אמנו של הקלה, ענה והאפל והמשי, היא כמעט כמעט הגיעה לחופתה, אבל לא הגיעה. היא נשארה כל חייה בדרך. אז היא נשארה כל חייה בדרך, הסמנה שלה תלויה בקבר רחל, שהיא קבורה בדרך. רחל היא האמא של כל אלה שנמצאים בדרך, בזכות התפילות האלה של אמא רחל, נזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יענה לכל בחייה, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. אמן ואמן. זכו ואמצו רבותיי.